ke Lukas Sameh pulang. אחת הגזרות שהיוונים גזרו, אומרים חז"ל, אתה כתבוע קרן השור, שחלילה אין חלק באלוקי ישראל. חז"ל אומרים שאחרי שהחשמונאים ניצחו, אז כתבו גם את השטרות, כתבו את שם השם בשטרות. הזכירו את שם השם גם בשטרות, בשטרות הכסף. לאחר מכן ראו שהשטרות האלה הם לפעמים מתבזים. זה לא שטרי כסף, זה שטרי חובות. ראו שהשטרות האלה מגיעים לפח הזבל, אז נהיה פה חילול כבוד שמיים, שם השם מופיע באותם שטרות. אז הם ביטלו את העניין הזה של הזכרת שם שמיים בשטרות. מה בעצם אבל היה הגזרה הזאת של היוונים? מה המשמעות של הכתיבה הזאת, ולמה דווקא על קרן השור? יש בזה כמה וכמה הסברים המפרשים. מה הנקודה של השור? היה כלי התחבורה, כלי העבודה, רב דבועות בכרוע השור. זה כלי שהיה מאוד מאוד שימושי, כן, ומה שהייתה מאוד מאוד שימושית של אנשים באותה תקופה. זה כמו איזה מדבקה על הרכב, איזה סטיקר כזה על הרכב, זה מה שהם רצו שיהיה. משהו כזה שהוא בעצם נמצא אצל הרבה מאוד אנשים, משהו שכולם נפגשים בו, וזאת האמירה שהיוונים רצו שחלילה עם ישראל יאמר, שאין חלק באלוקי ישראל. זה ברובד הפשטני של העניין. אבל יש כאן הסבר נוסף. שור בתורה זה כינוי ליוסף, כן, יוסף נתקנה בשם שור, בכור שורו אדר לו. יוסף הוא בעצם מבטא תפיסה מסוימת של צד של שוויון מה שיש לנו עם אומות העולם. יוסף הוא מבטא את ה צדדים החומרים של עם ישראל. מי שאומר את הגאון מסכת סוכה, שמשיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה בעצם הבניין הלאומי, הבניין החומרי. הנקודה שבה יש לנו לצד מסוים של השתוות עם אומות העולם. משיח בן דוד זה יותר מבטא את המעלה הרוחנית של עם ישראל. אומרים אומות העולם לעם ישראל, יש לנו שוויון. לכם יש יוסף. יוסף זה כביכול כמונו. יוסף זה כביכול כמו אומות העולם. זה הצדדים החומריים, הצדדים הלאומיים, שיש אותם גם כן לעם ישראל. אנחנו רוצים שאתם תבליטו את הצדדים האלה ותשילו מעליכם את יהודה. תשארו רק עם יוסף. בלי כוח התורה. דבר על קרן השור. אנחנו רק שור. אנחנו רק יוסף כביכול, אין לנו את החלק של התורה. זה נקודה נוספת שתמונה בגזרה הזאת. הרב מסביר על פי העיקרון הזה את המחלוקת שהייתה בין יוסף לבין האחים, ולמה האחים בסופו של דבר מוכרים את יוסף למצרים. נכון, יהודה משכנע אותם, כן, שלא נהרוג אותו ושצריכים אותו לבוא, אבל עדיין בסופו של דבר, מה העניין שיוסף יגיע למצרים? הסביר הרב הדרשות שיוסף בצדדים שלו, יש לו צדדים לאומיים שהם כוללים לא רק את הלאומיות של עם ישראל, אלא יש בו צד מסוים של השקה של מגע לאומות העולם, ויוסף בכוחו הגדול מסוגל להשפיע על אומות העולם. האחים אומרים לו, זה לא הזמן, זה לא המקום, צריך לבנות את בית ישראל. יעקב הוא בית, מקום סגור, תחום. אברהם אבינו היה הר, יצחק היה שדה, מקום יותר פתוח, יותר רחב, יותר אוניברסלי. אנחנו עכשיו הגענו למצב של בית יעקב, אנחנו עכשיו צריכים להתכנס בתוכנו בלי שום מגע, בלי שום השקל לאומות העולם. אם ננסה להשפיע על אומות העולם כשאנחנו יוצאים החוצה, בסופו של דבר חזרה, יכול להיות מצב הפוך, שהם יפגעו בנו, שהם ישפיעו עלינו. אנחנו רוצים לתקן, אבל חלילה ייווצר מצב הפוך. וזה מחלוקת מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד מהותית בין האחים לבין יוסף. אומר הרב, שהאחים מכרו את יוסף, יראו שהוא יגיע למצרים, הם בעצם באים ואומרים, ונראה מה יהיו חלומותיו, לא רק מצד המשלתי משולבנו, הם הלכתם נוחלים, המשלתי משולבנו. אלא בוא נראה את התפיסה שלך. אתה בתפיסה שלך, יוסף אומר, שעם ישראל מסוגלים להשפיע על אומות העולם על ידי פתיחות, על ידי קשר, על ידי קרבה. בוא נראה. תגיע למצרים, ונראה, תצליח להתמודד. האם אתה תצליח לרומם את מצרים, או שחלילה, אם מצב הפוך. או שחלילה, אתה תיבצם תיבלה שם. ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה בעצם בסופו של חשבון, מה יקרה עם יוסף. האם הוא צודק, או שמה אנחנו צודקים. אם הוא ישרוד במצרים, הוא יצליח לצאת משם בשלום, אז כנראה שהתפיסה שלו צודקת. ואם חלילה יוסף יתמע במצרים, ויבלע במצרים, אז כנראה שהוא טועה. אז זה ניסוי. עושים על יוסף כביכול את הניסוי של מה שהוא טועה, בוא נעשה איתך יוסף ניסוי, ונראה באמת מה יצא מזה. אנחנו יודעים בסופו של דבר, שיוסף בכוחו הגדול, הוא באמת מצליח. עושה ברית מילה למצרים, כשחזם מלמדים אותנו, יוסף הצדיק, הוא עומד בניסיונות, הוא לשת פוטיפר, כושר הניסיונות שיש לו אחר כך, הוא עומד בגבורה גדולה ועצומה. האם התכונה שלו, האם הניסיון שעומד, שיוסף עומד בו, זה משהו שמתאים באמת לכל עם ישראל, שאלה גדולה. אבל יוסף כיוסף, הוא ודאי עומד במשימה, עומד באמת בהצלחה גדולה מאוד בניסיון הזה, וזה יוסף הצדיק. שהוא באמת מסוגל להגיע לאומות העולם ולהשפיע עליהם ולהטיב אותם ולרומם אותם. ככה הרב מסביר את הדרשות שלו, את המחלוקת שהייתה בין יוסף לבין האחים, על פי העיקרון שכרגע אמר. הסבר נוסף, נקידו לכם הקרן השור. המפרשים מסבירים את צורה מאוד מעניינת. שבזמן חזל, כן, חלק מכלי השתייה שהיו זה לא רק עושות, היו לוקחים קרניים של שור, קרניים של בעלי חיים, מוצאים את התוך שלהם, ואותה קרן הייתה משמשת ככלי שתייה. בעצם היוונים באים ואומרים לעם ישראל, כן, את אותו כלי שתייה, את אותו כלי שנותנים בעצם לתינוקות לשתות בו, כנראה תינוקות ישתמשו בדברים האלה, שם תרשמו אין לנו חלק ונחלה, חלילה, כן? שאותו תינוק, אותם ילדים קטנים, והגרסא דינקותא שלהם, זה לא יהיה תורה. הם יראו את האמירה הזאת של אין לנו חלק ונחלה, את הדבר הזה הם יראו מול הפנים שלהם כל הזמן, עם הכוס חלב שהם שותים כל בוקר, זה משהו שיחלחל, זה ערס שחלילה יתמה בתוך הילדים. זה היה גרסא דינקותא שלהם. להחדיר בעצם את התומה חלילה בעם ישראל כבר מגיל אפס. כאשר אדם כבר מגיל אפס, כבר גרסא דינקותא שלו היא משובשת, היא טמאה, היא מעוותת, מאוד מאוד קשה אחר כך לתקן את הדבר הזה. זה אפשרי כמובן, אבל זה מאוד מאוד קשה. וזו הייתה בעצם המלחמה הקשה והנוראית שהייתה עם היוונים, שכבר רצו להדיר את הטומאה, את הערס שלהם, את הקלקולים שלהם, את העיבותים המחשבתיים שלהם לעם ישראל, כבר אצל הילדים מגיל מאוד מאוד קטן. וככה חלילה להביא למצב של פגיעה רוחנית לעם ישראל. הרב קוק בעינייה מחדד ככה קצת יותר את הנקודה הזאת, לא בהקשר של הגזרה הזאת, אלא כנקודה מרכזית, מה היה המאבק המרכזי מול היוונים. אומר פה הרב, הם ביקשו לא רק לעקור את עם ישראל מעמדם החומרי, לא רק להרוג אותנו, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם, שהם, הכוונה, החיים צריכים להיות על פי שורשי התורה, שתהיה התארה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה, והרי נמשכו יתר המידות והדעות הישראליות. אומר פה הרב שהמלחמה של היוונים עם ישראל הייתה לא, לא הייתה רק נקודה פרטית, זה לא איזה גזרה נקודתית על השבת, על המילה, על החודש, תגידו לכם על קרן השור, זה לא רק מצוות פרטיות נקודתיות, אלא יש כאן משהו הרבה יותר גדול מזה. זה מלחמה על תכונת החיים, על תכונת החיים שישראל מודיעים שהחיים בכללותם הם צריכים להיות על פי שורשי התורה. זה לא רק מצווה פרטית כזו או אחרת, אלא זה על המהות, זה על השורש, זה על היסוד. כנגד זה בעצם היוונים יצאו. אז זה בעצם הייתה המלחמה, על התארה ועל הצניעות. מסביר הרב שכאשר עם ישראל ניצח, אז חכמים באופן שבו מקיים את המצווה בחג החנוכה, באופן הקיום שמה הבליטו חכמים את הניצחון על היוונים. יש קשר בין הדלקת נרות חנוכה בצורה המלאה השלמה לניצחון על היוונים. כוונה, אם מסביר הרע, עם ישראל נצטווה במתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. האומה בכללותה ממלכת כהני וגוי קדוש, לא רק האנשים הפרטיים נטבעים להיות אנשי קודש, אנשי קודש ציוני, אלא גם האומה, הציבור, המערכות הכלליות, גם הן צריכות להיות מערכות של קודש. בנוסף לזה מוסיף הרב, שדבר שהיה ידוע וניכר לכולם, שאתה משפחתי בעם ישראל, הבתים בעם ישראל הם בתים של קודש, הם בתים של אמונה, הם בתים של טהרה, של צניעות, וזה דבר שהיה גלוי וניכר וידוע לכולם. גם אם האנשים הפרטיים לא כולם תמיד זכו להיות במעלה מרוממה, הבית בעם ישראל היה מבצר, הבית בעם ישראל היה של טהרה, של צניעות, של אמונה, של אמון בין שני בני הזוג, מה שאצל אומות העולם היה פחות. אומר הרב, לפי זה אנחנו מבינים את השלוש מדרגות של קיום המצווה בחנוכה. המצווה הבסיסית בחג החנוכה, בהדלקת הנרות, נר איש וביתו, והמאדרין נר לכל אחד ואחד. המאדרין ומאדרין לפי בית שמאי פוחד והולך, לפי בית הלל מוסיף והולך. מסביר הרב ואומר, הנר איש וביתו, זאת המצווה הבסיסית. הכוונה היא הבית בעם ישראל תמיד היה בתים של אמונה של צניעות, כמו שאמרנו מקודם, עוגן רוחני. אז כל בית מדליק נר אחד, כי זה מסמל את הבית. הבית של עם ישראל הוא בית של קודש. הבית של עם ישראל יש טהרה, יש צניעות, יש אמונה. גם אם הפרטים בתוך הבית לא תמיד ככה, המאדרים אנשי קודש כבר יותר מעולים, אז שם זה לא רק התא המשפחתי הוא תא מיוחד, לא רק התא המשפחתי הוא שונה מאשר משפחות של אומות העולם, אלא גם אנשים הפרטיים הם יותר, הקודש מובלט בחיים הפרטיים שלהם בצורה נעלה יותר. זה כבר הרמה של המאדרים, שלא רק התא המשפחתי אלא גם כן התא האדם הפרטי, האדם הבודד. מאדרים יהיה מאדרים, בית שמאי פוחת והולך, בית הלל מוסיף והולך. שאלה בעצם, איך מגרשים את החושך? איך מגרשים את הרישה? האם העידה שריפה של הרישה? וכך רישה בעצם הולכת ופוחתת מיום ליום? או על ידי התגברות האור? או על ידי תוספת תורה? על ידי המוסיף והולך. בית שמאי יותר מתמקדים בעניין של שריפת הרע, שריפת הרישה, כילוי הרישה, הרישה העולמית הולכת ופוחתת, ובית הלל יותר מדגישים את הצד של לא תוסף התורה. בית הלל יותר מדגישים את הצד של המעט מן האור, כן, דוחה הרבה מן החושך. את עשיית הטוב, ככל שנרבה יותר עשיית טוב, כך הרישה העולמית תלך ותפחת, תלך ותתמעט. זאת מצווה מיוחדת שעם ישראל, כן, רובו ככולו, כן, כולם אפילו, כן, מקיים את המצווה הזאת, כשיכולים, בצורה, כן, של מהדרים מן המהדרים, בצורה של תוספת תורה, בצורה שאנחנו, כן, מוסיפים אור, ובעזרת השם, ככל שיותר יותר נוסיף אור, כך הרישה יותר ויותר תלך ותתקלה. וזה העניין שלנו, להרבות תורה, להרבות תורה, וממילא ינוסו הצללים. שיהיה חנוכה שמח.